ובכן רבותיי, אנחנו בספר דרך חיים של המהר"ל מפראג בפרק חמישי, בעמוד רש למד ה' מהמהדורה המצויה, מהדורת האחים הוניג לונדון תפשין תדבב. ואנחנו בעמודה השמאלית, איפה שכתוב וזה. וזה שאמר עד מתי רשעים, שאומרים לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב. כן, אני חוזר על זה. כן, הוא מסביר, כאן המהר"ל נכנס למחלוקת גדולה של המקובלים נגד הפילוסופים, לפחות כפי שמביא אותה המהר"ל. הפילוסופים אומרים שידיעת השם, כלומר ידיעה שיש לשם אותנו, היא עצמותו, ואילו המקובלים אומרים שהשם איננו עצמותו, אלא עצמותו זה ספירה. ידיעתו זאת ספירה, אלן הספירות. כן? ככה אומר המהר"ל. מחלוקת כבדה שגורמת לרש למד ה. מחלוקת כבדה שרואים שהמהר"ל לוקח אותה בסערת נפש. אז הוא אומר שהידיעה הנה, כלומר, יכול להיות שינוי בידיעת השם, וזה לא שינוי בשם, כי הידיעה איננה עצמותו. ומכוח מה השם יודע את מה שהוא יודע? הוא יודע מכוח זה שהוא הכל. נכון? מכוח זה שהוא הכל. כיוון שהוא הכל, אז הכל גלוי לפניו. למה הוא הכל? כי הוא אין סוף. כך שאי אפשר להגדיר את האלוהות בתור, למשל כמו שעשו הפילוסופים, שכל עליון. אלוהים איננו שכל, אלא הוא הכל. כלומר, זאת אומרת, הוא הכל, לא במובן הספינוזיסטי שהכל זה האלוהות, אלא שהוא כולל, מה? לא במובן הספינוזיסטי שהכל זה האלוהות, לא במובן הספינוזיסטי שהכל זה האלוהות, אלא במובן היהודי שהכל כלול באלוהות. הוא כולל הכל, לא הוא הכל. מובן? וזה שאמר, מה? עכשיו הוא מסביר שזה מה שכתוב בפסוק, עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו? ומה כתוב שם בהמשך? טוב, האמיתי זה עירוב של שני פסוקים. כן? בהמשך של הפסוקים כתוב, יביעו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אבן, עמך השם ידכאו ונחלתך יענו, ויאמרו, לא יראה יה, ולא יבין אלוהי יעקב. כן? ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. כך אומרים הפילוסופים בעצם, וגם הרשעים, שהקדוש ברוך הוא איננו מתערב במה שנעשה. אז הם עושים הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שקורה בכלל. אז הוא מסביר פה את הדיוק של הפסוק. עד מתי רשעים שאומרים לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב? למה הזכיר השם הזה של יה? למה לא יודקה ובקה, שזה השם הרגיל? למה יה? ולא יביא, ולמה אלוהי יעקב? תגיד, אלוהי ישראל. כן? מה החידוש פה? למה השימוש בביטויים האלה? אבל הפירוש, כי שם יה מורה שהוא הכל. זה המשמעות של הביטוי יה. אז אם הוא הכל, אז ברור שהוא רואה הכל. לכן, מי שאומר לא יראה יה, יש פה סתירה פנימית. כן. כי כל השמות הם בשם המיוחד. מה זה שם המיוחד?
הוויה.
שם הוויה. ושם יה כולל שם המיוחד, והוא במילואו כיוד ה, והוא 26 במספר שם המיוחד. כן, איך אתה כותב יוד ה? יוד כותבים יוד וו דלת, ה אתה כותב ה א, סך הכל יוצא 26, שזה כמספר של שם הוויה. זה מה שהוא אומר. מה הוא כותב? יפה, אז למה אתה שואל הפוך? סתם כדי לחלוק על המהר"ל? אז הוא מסביר לך איך זה כולל. זה כולל בגמטריה. יוד ה כולל יוד כ ואף כ בגמטריה. כי אם אתה פותח את האותיות יוד ואת האות וה, אז יוצא לך שם הוויה.
אוקיי, אבל למה אי אפשר להגיד שם הוויה כולל את יוד?
לא, לא כולל, ההפך.
יש שם גם יוד וגם?
מה? שם הוויה כן, אבל שם הוויה יש בו י' לא פתוחה וה' לא פתוחה. כשאתה כותב אותה במילוי, י' ו' ד'.
אבל גם שם יא אתה לא כותב במילוי.
למה? אני יכול לכתוב אותו.
י'.
אז מה שאומר ששם יא כולל זה כשפותחים אותו. ובמילואו, כמו זאת אומרת שהוא השורש. השורש כולל את כל הנספח ממנו. זה כמו שתגיד, הגרעין כולל את כל העץ שיוצא ממנו. תגיד, לא, העץ כולל את הגרעין. לא נכון. זה מתחיל מהגרעין ופתח. אז י' ה' זה ההתחלה של י' כ' ו'. אז זה כולל הכל. בסדר? והוא כף ו' במספר שם המיוחד. לכך מטמיע, זאת אומרת, זה פה מסביר גם באיזה אופן הקדוש ברוך הוא כולל הכל. כי מה זה ו' ה'? מה זה ו' ה'?
זה החלק השני של שורש.
זה נכון. יפה. זה באמת אמרת תשובה שלא יכולה שלא להיות נכונה. כן. ו' ה' זה מלשון הווה. זה המציאות. זה כשהאידאל היהודי הופך למציאות ווית. כן? יוד זה נקודה. זה המציאות האידאלית כפי שהיא בשורשה. כשהיא מתפשטת היא הופכת להיות ו'. היוד נהיה ו'. אז ו' ה' זה קרקע המציאות הקשה. למשל, המילה הווה, ה' ו' ה', בעברית פירושה, שבר. שבר, נכון? הווה זה שבר. זאת אומרת, להוותי. להוותי פירושו לשברי. כן, אז זאת אומרת שמשהו נשבר בין האידאל לבין המעבר אל המציאות, זה ו' ה'. ולכן, כשיש עמלק בעולם, ו' ה' לא מופיע בשלמות. לכן כתוב, כי יד על כסייה, מלחמה לשם בעמלק. מה זה כס? זה כיסא. מה זה יא? זה י' כ' ו' כ'. אלא שאין הכיסא שלם ואין השם שלם כל זמן שהמלאק בעולם. אבל י' ה' זה המלאק לא יכול לפגוע. זאת אומרת, בתוך האידאל כלול גם המציאות, כלולה גם המציאות. אבל במציאות לא כלולה האידאל. נכון? אז זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא כולל הכל. זה מה שהוא אומר, לכך מטמיע על הרשעים. כי אשר הוא הכל, אי אפשר שיהיה נעלם ממנו דבר. שאם כן היה מסולק ממנו אותו הדבר, שלא ידע, ולא היה הכל. זה הכוונה, ואמרו, לא יראיה, זה תמיהה על הרשעים. איך הם אומרים דבר כזה? ואמר, לא יבין אלוהי יעקב, רצה לומר, כי הוא יתברך קדוש נבדל, שלכך נקרא אלוהי יעקב, כמו שהתבר כמה פעמים, כי היה לו ליעקב מידה זאת שהיה קדוש נבדל. כמו שכתוב, והקדישו את קדוש יעקב. מה פירוש הדבר? אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק. כן. שאברהם ויצחק אינם נבדלים. למה? שאברהם הוא נוטה על אחת הקצוות, הקצה של החסד. ויצחק פונה לקצה השני, הקצה של הדין. דבר שהוא קצה איננו כולל, ממילא גם הוא לא נבדל. מה שאין כן יעקב שהוא באמצע, שנאמר עליו יושב אוהלים, כלומר בין אוהל אברהם לאוהל יצחק, אז הוא כבריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה, ממילא הוא גם נבדל. בסדר? לכן, ולא יראיה, ולא יבין אלוהי יעקב שהוא נבדל מן הקוב. כן, מה שאומר? ואיך מי שהוא נבדל והוא פשוט שאינו גדר כלל, לא יבין? כי מפני שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, אי אפשר לומר עליו כך. כי אם כן, לא היה פשוט. רק היה לו גדר, שיודע דבר זה ולא ידע דבר זה. אך מפני שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, לא יאמר עליו שהוא יודע זה ואינו יודע הכל. רק הוא יודע הכל מצד הפשיטות שבו, שלא יוגדר בדבר מיוחד.
פשיטות זה
פשוט,
זה מופשט,
פשיטות זה הכוונה אינסופיות. פשוט זה כמשל אינסופי, זאת אומרת שאין לו הרכבה. ומי שהוא יודע כי דבר זה הוא כך, וכשנשתנה יודע שהוא בעניין אחר, אין השינוי רק מצד המקבל. אבל אצל השם יתברך, אין כאן שינוי, כי פשוט בתכלית הפשיטות הוא מצד הזה יודע הכל. ואם כן, איך יחייב דבר זה ריבוי או הרכבה? כי עד רבה, הידיעה שהוא יודע, היא מצד הפשיטות. כמו שאמר הכתוב. וכל עוד שאנו... הוא אמר את זה הכתוב, שאמר יא ואלוהי יעקב. וכל עוד שאנו נותנים לו הפשיטות, מתחייב מזה הידיעה. שהוא יודע הכל ונעלם ממנו, ודבר זה ברור מאוד, ואין להאריך במקום הזה כלל, ואולי נזכה בעזר המחיה הכל בחסדו יתברך, לבאר כל הדברים במקומם המיוחד לזה, רק מפני שאיזה בני אדם שהם חסרי ידיעה, הוצרכתי לבאר דבר שלא ישמע אדם לכמו דברים אלו, שכך הם דברי חכמים בעלי יראה, בעלי אמת. מה? אין ספרים, זה לא בסדר. אני הייתי מביא לך בשמחה את הספר שלי, אבל אז לא הייתי יכול להעביר את השיעור. אז בלית ברירה אני... והנה, האיש הזה אשר פער פיו ומומו בעצמו. הוא אומר, אני צריך לכתוב את זה בספר מיוחד. האם הוא כתב? אני לא יודע. אבל הוא אומר, צריך לכתוב על זה.
מה שהרב רוצה להגיד פה, זה שהוא רוצה להסביר את האינסופיות.
כן, אז... כן, אבל מה, לא, זה לא המקום, הוא אומר. אולי הוא כתב, אני לא חושב שהוא כתב. אבל הוא אומר, צריך לכתוב על זה ספר. אבל כל זה בגלל האיש הזה, אשר פער פיו ומומו. מי זה האיש הזה? האיש ההוא מארץ פולין, כן? רבי אליעזר אשכנזי. מה? כן. והנה האיש הזה, אשר פער פיו ומומו בעצמו, הוציא מילים מפיו, ולהרים מכשול מן בני אדם, אף כי אני אומר שאין אחד מבני אדם שהם בני אברהם, ראש המאמינים, מקבלי תורת משה עליו השלום, שישים דבריו על ליבו, רק צה יאמר לדבריו, אך באולי פן יש חס ושלום, אחד שיפנה אל דבריו, ראוי להרים המכשול הזה. הנה. כן. כן, יש עוד מקום. זה בספר באר הגולה נגד רבי עזריה מן האדומים. תודה. כן, רבי עזריה מן האדומים בספרו מאור עיניים, שמה המהר"ל כתב נגדו חצי מהספר באר הגולה. רק כדי לגמור. לא, זה לא ספר על חג. זה ספר על מהות התורה שבעל פה. לא, גבורות השם זה על יציאת מצרים. מה? על פסח. כן. הנה, מה?
רבי אליעזר מ... האיש הזה, הוא עשה איזשהו מלחמה גדולה סביב הנושא הזה בעולם היהודי, או ש...
כן.
כל המערד זה היה, לזה הוא עשה נגדו את כל המערד.
הוא דיבר נגד המערד.
כן, בסדר, הוא דיבר נגד המערד.
לא.
האיש הזה
מייצג, רבי אליעזר אשכנזי מייצג את המגמה הרציונליסטית בישראל, שאומרת שהכל ניתן להסברה על פי השכל. וזה מה שמקומם את המהר"ל, שהופך גם את אלוהים לאיזה נספח של ההסברה הפילוסופית שלו. זה מה שמרגיז אותו. בסדר? לפי זה נבדל בין הנבואה לבין הפילוסופיה. הנה, כתב פרק כ"א מן החלק שקרא מעשה אבות. באיזה ספר זה? כן, אבל החלק, זה חלק של הספר הנקרא מעשה אבות. אבל הספר בכלל הוא איך נקרא? הספר בכלל הוא נקרא מעשה השם. יש מעשה השם של רבי אליעזר אשכנזי, ויש בתוך זה חלק הנקרא מעשה אבות, ובתוך החלק נקרא מעשה אבות יש פרק כ"א. כתב פרק כ"א מן החלק שקרא מעשה אבות, וזה לשונו. עכשיו הוא מצטט. ואתה אומר לך מה שהיה אפשר לומר בזה, כפי מה שאומר לך במילות קצרות מאוד, אותה תציירם בנפשך. הוא שכאשר אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כמוהו, ושאר הנמנעות, לא יחשוב חיסרון בחוק יכולתו, לפי שאין הנמנעות מכלל היכולת. כמו כן, לא יחשב חיסרון בידיעתו, יתברך, כאשר נאמר שאחרי שברא את האדם וידע שיהיה בחירי, לא תקיף ידיעתו במה שלא יצא לפועל, שאם הייתה מקפת, הרי ידיעתו זאת סותרת ידיעתו ראשונה שידע בית בריאת האדם, שיהיה בחירי במוחלט. לדעתי, שכוונת הריבש זל הוא על דרך זה, בשגם לא אמר הדברים בסידור נוסח זה. עד כאן לשונו. אה, לא הבנת כלום. כתב את זה בעברית. סליחה, אתה אומר שאתה לא הבנת כלום, אחר כך זה אומר שיש לך קושיות על חלקים, סימן שאתה כן הבנת משהו. אז בואו ננסה להסביר לך באופן כללי מה שכתוב, ואז ממילא אולי זה יחסוך מאיתנו שאלות נוספות. קרה. טוב, מה שהוא אומר כך, יש שאלה, הרי הקדוש ברוך הוא יכול כל דבר, נכון? הוא כל יכול. אז למה שהוא, האם הוא יכול גם לברוא אלוהים ששווה לו? מה התשובה? הוא יכול או לא יכול? אני כן שואל. אתה לא יודע.
פרדוקס.
טוב, בקיצור, אומר רבי אליעזר אשכנזי, לא, הוא לא יכול. אז האם תגיד שזה שהוא לא יכול לעשות אלוה כמו, האם זה הגבלה של יכולתו חלילה? אומר לא. כי על דברים הבלתי אפשריים לא יחשב זה גנאי שהוא לא יכול לעשות. מה שתגיד מתי יהיה גנאי ביחס ליכולת הבורא? אם אתה תגיד שיש דבר שאפשר לעשות טוב, אתה אומר הקדוש ברוך הוא לא יכול. אז זה ודאי גנאי. אבל דבר שהוא באופן מהותי בלתי אפשרי, מה שנקרא נמנעות, זה לא נקרא שזה לא בסדר. נכון? האם אלוהים יכול למשל להתאבד? יכול או לא? לא יכול, כי הוא מוכרח המציאות, לכן הוא לא יכול להתאבד. רגע, אז חכה. עכשיו, זה דבר ידוע, כן? זה הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שיש דברים נמנעים באופן מוחלט, שלא יחשב זה גנאי כלפי הבורא, לומר שהוא לא יכול, כי זה דבר שבאופן מהותי בלתי אפשרי. כגון לעשות מרובע עגול. אם זה מרובע, אז הוא לא עגול. פשוט מאוד. אבל אומר הרמב״ם, ומי ייתן וידע מה נקרא נמנע ומה נקרא בלתי נמנע, מה נקרא אפשרי. כן? זה בעיה של, הגדרת הגבול. הרשב"א, רבנו שלמה בן אברהם, אבן אדרת. הוא חולק על זה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. אין דבר מנוע לפניו. טוב. עכשיו, רבי אליעזר אשכנזי משתמש בעיקרון של הרמב״ם כדי להסיק עוד מסקנה בקשר לידיעה. האם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני עתיד לבחור או לא? שאלה ידועה, השאלה המפורסמת של הידיעה והבחירה. בסדר? יש תשובת הרמב״ם, יש תשובת המקובלים, יש רבי חיזאי קרסקס, יש הרלב"ג, רבנו סעדיה גאון, וגם כמה גויים שכתבו על זה. בסדר? מה שאומר הרלב"ג, לא מובא פה במפורש, אבל ידוע, הרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה שאני אבחר. למה? כי דברים שתלויים בבחירה הם בהגדרה בלתי ידיעיים. על דברים בלתי ידיעיים אין פגם לומר שהקדוש ברוך הוא לא ידע, כיוון שזה באופן מהותי בלתי ידיע. על דברים ידיעיים לומר שהקדוש ברוך הוא לא ידע, אז זה באמת יהיה פגם. אבל דבר שהוא תלוי בבחירה הוא בלתי ידיע, אז זה בסדר. כלומר, זה בעצם המשכה של העיקרון של הרמב״ם, שיש דברים שבאופן מהותי בלתי אפשריים, ולכן זה לא יהיה גנות להגיד על הבורא שהוא לא יכול. דבר זה הוא גם חוזר בדבריו של רבי אליעזר אשכנזי. אחרי כל ההקדמה הזאת, אפשר לקרוא שוב את הקטע בפנוכו, ותראה שאתה תבין כל מילה. בסדר? בלי שתצטרך לשאול שאלות נוספות באמצע. הנה, כתב פרק א' מן החלק שקרא מעשה אבות, וזה לשונו. אני קורא כאן בעמוד רש למדוו, בשורה השנייה. הנה כתב בפרק כ"א מן החלק שקרא מעשה אבות וזה לשונו. עכשיו זה ציטוט. ועתה אומר לך מה שהיה אפשר לומר בזה. כפי מה שאומר לך במילות קצרות מאוד, אותם תציירם בנפשך. והוא, שכאשר אמרנו, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כמוהו. ושאר הנמנעות, עוד כמה דברים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. ולא יחשוב חיסרון בחוק יכולתו. לפי שאינן נמנעות מכלל היכולת. נכון? כמו כן, לא יחשב חיסרון בידיעתו יתברך, כאשר נאמר שאחרי שברא את האדם, וידע שיהיה בחירי, לא תקיף ידיעתו במה שלא יצא לפועל. שאם הייתה מקפת, הרי ידיעתו זאת סותרת ידיעתו הראשונה, שידע בעת בריאת האדם שיהיה בחירי במוחלט. לדעתי שכוונת הריב"ש ז"ל הוא על דרך זה, בשגם לא אמר הדברים בסידור נוסח זה, עד כאן לשונו. הוא אומר שגם הריב"ש חושב כך. מי זה הריב"ש? אה? לא. זה רבי יצחק בר ששת. רבי יצחק בר ששת, מגדולי ספרד ואחר כך צפון אפריקה, והיה תלמיד גם של הר"ן. רבנו ניסים מגרונה. בסדר? כתב שוט הריבש המפורסם. עד כאן נשונו. ומי ייתן ותיעלמנה שפתי שקר הדוברים על צדיקו של עולם עתק. מי זה צדיקו של עולם? הקדוש ברוך הוא. וכי נמצא אדם שאינו חס על כבוד קונו להוציא דברים כמו אלו, לסלק מן השם יתברך הידיעה בעתיד במה שלא יצא אל הפועל. קודם כל, הרלב"ג גם כן חשב ככה. אגב, הרלב"ג אפילו מביא פסוק כדי להוכיח את זה. אתה יודע מה הפסוק שמביא הרלב"ג? הוא אומר ככה: ארדנה ואראה, הכצעקתה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. איך הרלב"ג מסביר? נכון. אז יש דברים שהנבואה יכולה לחזות, יש דברים שהנבואה לא יכולה לחזות. מה שאבחר, אין הנבואה יכולה לחזות. טוב. אבל יש דברים שהנבואה אומרת במפורש, שכך יהיה בוודאי. אז זה אנחנו מדברים. עכשיו, ובגמרא בפרק חלק. כן. אני לא הבאתי את זה כהוכחה. הרלב"ג מביא את זה כהדגמה. כהדגמה. ובגמרא, פרק חלק, שאלו רומיים, אז הוא מבין שהתורה לא מדברת שם במשל, היא לא מדברת למש. ובגמרא, פרק חלק, סנהדרין צדיק עמוד ב', שאלו רומיים את רבי יהושע, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות, כמו שמבואר שם? הרי לך כי הדבר הזה אמונת חכמים שהשם יתברך יודע יעתיד. ומה להשיב על דברים כמו אלו שאין להם יד ורגל ואין מקום להם? ואדם כמו זה בא לדבר דברים כמו אלו, כי אמר שאין חסרון בחוקו כאשר ידיעתו לא תקיב ממה שלא יצא לפועל. שאם כן תהיה זאת הידיעה סותרת ידיעתו הראשונה שידע בעת בריאתו שיהיה אדם מחירי, ואם הידיעה היא מן היכולת והשלמות, כמו שידוע וברור, אבל כי הידיעה היא שלמות והשכלות הוא חיסרון, אם כן יתחייב מזה שלא יסולק מתו שום ידיעה, ולא יהיה נברא האדם בחירי, כי ידיעתו יותר ראשונה אליו. וכי דברים, הוא אומר הפוך, כן? אם תגיד שהידיעה של העתיד זה שלמות, ושאי ידיעת העתיד היא שכלות, אז היה ברור שהיה צריך שהאדם יברא לא בחירי. זה השיטה של רבי חיזאי קרסקס. רבי חיזאי קרסקס אומר, כשהוא רוצה לפתור את הבעיה של הידיעה והבחירה, אז הוא, גם הוא כועס מאוד על הרלב"ג, ואז הוא אומר, הפוך, הוא אומר, האמת היא שאין בחירה לאדם. נדבה לך שיש בחירה, זה הכל יענו ישראבלוף, באמת אין בחירה. כי לא ייתכן שתהיה ידיעת השם מסולקת ממה שלא יצא אל הפועל, כלומר מן העתיד. הוא אומר, וכי דברים אלו ראויים לבן דעת? אוה, קשה. כי הידיעה בבריאת האדם שיהיה בחירי, יהיה גורם בו יתברך חסרון ושכלות שלא ידע דבר שביכולתו הידיעה. כי משהו יתברך מסולק מן החיסרון, הוא בעצמו יתברך מבלי סיבה, כי אין אליו סיבה. ומפני שברא האדם ויהיה בעל בחירי, יפעול דבר זה בו שכלות בעצמו, ועד רבה שלמותו ויכולתו, יש לחייב שידע הכל, ולא יהיה אדם בחירי כלל, רק כמו שידע. כך הוא מוכרח, וכך הוא מוכרח, ולא ההפך שתהיה בריאתו של האדם שיהיה בחירי, מסלק ממנו יתברך הידיעה שחסרון הידיעה הוא חיסרון חס ושלום בעצמו. עלו המוציא דברים בו שכלות הגמור, והוא יתברך כבודו במקומו, ברוך הוא וברוך שם כבודו לעולם אמן ואמן. ומה שתלה עצמו בחבלי השב ובעבותות עגלה חטאה באילן הגדול הוא הריבש זל, אין להשיב על זה, כי נגלה לפני כל שאין שום צד עניין לדבריו, ועד רבה דבריו בהפך זה, כמו שנגלים לכל לכל חז ושלום לומר עליו כך. טוב, בקיצור, כיסח אותו, נכון? לא ישיר ממנו פירור ושריד. ופירוש המשנה הזאת. אז עכשיו, מה מתכוונת המשנה שלנו? עכשיו בואו נחזור ל... הוא אומר שזה לא נכון לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה שעתיד להיות. לא. זה קצר, לא? רק הוא אמר את זה בפתוס. ופירוש המשנה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים לחזור למשנה עכשיו. כן, מה זה המשנה? מה היא אומרת? זה לא חוכמה להסתכל. המשנה, בסדר, אתה יכול להסתכל. המשנה אומרת, 10 דברים נבראו בין השמשות. בסדר? ומזה הגענו אל נושא הניסים. כן, שהרמב״ם אמר שלא ייתכן שהניסים יתחדשו באמצע ההיסטוריה, אלא הקדוש ברוך הוא הכין אותם מראש. והשאלה היא למה הרמב״ם אומר את זה? זה ממש בגלל שלא ייתכן אצל החכמים שהקדוש ברוך הוא ישנה רצונו סתם ככה. אומר המהר"ל, למה הרמב״ם חושב ככה? כי הוא חושב שרצונו של הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא עצמו. הוא חושב שלא ייתכן שינוי בקדוש ברוך הוא, כך לא ייתכן שינוי ברצונו, ולכן היה מוכרח לומר מה שאמר, אבל כל זה נגד דעת חכמי הקבלה, שלפי חכמי הקבלה, הספירות אינן עצמותו, ודווקא בחוכמה והבינה, שהם ידיעת השם את עולמו, זה דווקא נברא ולא עצמותו, ולכן מה מבלבלים לנו את המוח? עכשיו, אז מה פירוש המשנה של 10 דברים נבראו בין השמשות? עכשיו מגיע פירושו של המהר"ל. קבלו אותו. ופירוש המשנה הזאת. משהו צריכו חכמים לומר, כי יש דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. דבר זה, הזמן של ערב שבת בין השמשות הוא הגורם. זאת אומרת, יש לפי המהר"ל סדר לעולם, לא טבע לניסים, אבל יש סדר לניסים, ולכן היה צריך דווקא בערב שבת בין השמשות שיופיעו הניסים. וזה מפני כי שאר בין השמשות שהוא לא יום ולא לילה. ממה נפשך? אם הוא יום, הרי הוא זמן של ששת ימי בראשית, ואם הוא לילה, גם כן הוא זמן של ששת ימי המעשה, ואין כאן החידוש. אבל בערב שבת בין השמשות, מצד שהוא בין השמשות של קדושה, הוא יותר במדרגה משאר ימי השבוע שאינם כל כך במדרגה, ולכן שם יכולים לברי הניסים. הנס זה מעל הטבע. הנס שייך לעולם הקדושה. ששת ימי המעשה זה ששת ימי בראשית. זה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הם ימי חול. מה? הוא אומר, ששת ימי בראשית או ששת ימי המעשה, אותו דבר, עשויים מימים ולילות. אז כך שבין השמשות של שאר הימים הם חסרי משמעות מבחינת המדרגה שלהם. זאת אומרת, זו אותה מדרגה. זה ששת ימי המעשה. מה שאין כן ערב שבת בין השמשות, זה קצת שייך לימי המעשה, אבל זה קצת שייך לעולם הנבדל. כי שבת זה היום של הנבדל. ולכן ההופעה של הנבדל בטבע מתגלה דווקא בערב שבת בין השמשות. בסדר? לכן הניסים נבראו אז.
זה בטבע בין הקדושה
לטבע. בדיוק. בין הקדושה לטבע. קדושה מילה זה בשבת, כי הרי בין השמשות זה ספק. ספק שייך ליום שישי, ספק שייך לשבת.
למה שלא ישייך לשבת?
כי זה במהותו ספק. למשל, מתי מסתיים היום? בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים? מה אתה אומר? זה ספק באופן מהותי. אתה יכול להגיד שהגוף המאיר נעלם מן האופק, הנה, אז כבר נכנסנו ללילה. אתה יכול להגיד לא, אני עדיין לא רואה את הכוכבים, אם כן עדיין יש אור. זה לא משנה שום דבר, את הירח אפשר לראות גם אחרי הצהריים ובבוקר. הירח זה לא כוכבים. לא אותו דבר. טוב, איפה היינו? אז מה שאומר כאן, ואי אפשר לומר שלא יהיה נברא, אבל בערב שבת נשמשות, מצד שהוא בנשמשות של קדושה, הוא יותר במדרגה משאר ימי הטבע, שאינם כל כך במדרגה. ואי אפשר לומר שלא יהיה נברא בו דבר. תגיד, אולי באמת לא צריך לברא כלום, כי בשבת לא נברא כלום. אומר, לא. שערי אינו שבת גמור. ואי אפשר שיהיה נברא בו כמו שנברא בששת ימי בראשית, שערי אינו ימי חול גם כן. ולפיכך נבראו בערב שבת בנשמשות דברים שהם למעלה מן הטבע, ואינם טבעיים כמו שנבראו בששת ימי המעשה, שכל אלו דברים אינם טבעיים. וכל זה כי בין השמשות של ערב שבת הוא למעלה מששת ימי הטבע, כמו שהשבת מצד קדושתו הוא למעלה מששת ימי בראשית.
בין השמשות שלנו,
כן,
החז"ל מתייחסים
כן, למשל אם אדם עשה מלאכה במזיד, בערב שבת בין השמשות, או בשוגג, נגיד, בשוגג, יהיה חייב חטאת או לא? נכון. אדם עושה מלאכה שם. חייב חטאת או לא חייב חטאת? לא, כי זה ספק. אנחנו לא יודעים אם הוא חייב או לא. אנחנו לא יודעים אם זה היה שבת או לא. לכן מספק, אנחנו לא נחייב. יהיה אסור לו לעשות, אבל אם עשה, לא נחייב אותו. עכשיו, אם אדם פעמיים עשה, עשה בערב שבת בין השמשות, וגם בין השמשות של מוצאי שבת, את אותה מלאכה, יהיה חייב או לא? יהיה חייב, כי ממה נפשך הוא עשה בשבת? הוא עשה או זה או זה. אנחנו לא יודעים מתי, אבל זה בטוח היה בשבת. לא, כי זה ספק שישי שבת, או ספק שבת ראשון. אז ברור שעשה פה מלאכה. כן. הוא זה רק אם הוא עשה במזיד. יהיה חייב סקילה. לא. אם הוא עשה שתי מלאכות במזיד. בשני בין השמשות, יהיה חייב סקילה מספק. יהיה חייב סקילה בטוח. רק שאנחנו לא נוכל להגיד מתי זה קרה בדיוק. בסדר? ולפיכך, בין השמשות של ערב שבת, אי אפשר שיהיה בלא בריאה, כי עדיין לא נכנס השבת, שהוא שביתה גמורה, ואי אפשר שיהיה נברא בו הדברים הטבעיים, שהרי הוא יותר במדרגה משתם מהמעשה. ולפיכך נבראו בו אלו הדברים שאינם טבעיים לגמרי, והם קרובים אל הטבע. כי כל אלו דברים הם דברים גשמיים, ומצד שהם גשמיים הם דברים טבעיים. ומצד שאינם כמו שאר הדברים הטבעיים, הם יוצאים מן הטבע, ונאמר על זה שנבראו בין השמשות של ערב שבת.
השמשות של ערב שבת של מעשה בראשית זה משהו אידיאלי, זה לא משהו
לא, בוודאי, זה לא במציאות הגשמית שלנו. וכבר התבהר כי כל דבר שיש בו קדושה ראו לו מספר עשרה, ואין קדושה בפחות מעשרה, כמו שהתבהר למעלה כמה פעמים, והוא דבר מאוד מאוד. ולפיכך שנו במשנה עשרה דברים נבראו בין השמשות של ערב שבת, כי מפני שהזמן של ערב שבת בין השמשות יש בו בחינה של קדושה במה שהוא יוצא משתי מהמעשה שם חול, ולכך נבראו בזמן זה עשרה דברים, כמו שנברא העולם בכל ששתים מבראשית בעשרה מאמרות, מצד שהעולם דבק במדרגה העליונה שמורה על זה מספר עשרה כמו שיבאר, וכך נבראו עשרה דברים מצד הזמן שהוא בין השמשות, כי מצד שהוא בין השמשות יש בו קדושה, וכל קדושה שייך אליו עשרה.
זאת אומרת שמי שמסר את המשנה,
כן,
הוא מסר אותה מתוך הכוונה הזאת.
בוודאי, זה מה שאומר המהר"ל. כן, מה אתה אומר, איך זה יכול להיות שהם קראו את המהר"ל, הרי המהר"ל נולד אחר כך. לא, זה לא בעיה. טוב, זהו, עכשיו אנחנו עוברים לספר הקדוש, עין היה.